תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורכי הדין רחל שחר, יגאל בורוכובסקי ודוקטור מנשה כהן.
ערב טוב לכולם, ערב של ימים טובים נקווה. אנחנו כאן באולפן רדיו תל אביב, אני מנשה כהן, ויחד איתי נמצאים פה באולפן שני חברים יקרים. הראשון, אורן רווח, חבר יקר, הוא גם נשיא קבוצת אסטי לאודר ישראל, גם נשיא קבוצת יוג'י עולמית, ולאחרונה הוא הוכר בתור אחד מ-50 היהודים המשפיעים בעולם. שלום אורן, מה שלומך?
ערב טוב, מנשה יקר, מה שלומך?
מעולה. ויחד איתי נמצא, יחד איתנו נמצא גם עורך דין ישראל מוסינזון, מי שהיה היועץ המשפטי של קבוצת איילון, והוא גם בורר ומגשר במוסד הישראלי לבוררות עסקית, שאיתו נספר איך מביאים צדדים להסכמה בכל מיני דרכים ייחודיות. אבל אנחנו נתחיל כרגיל עם משהו קטן וטוב, ואורן רווח שלנו, הוא יכול גם לדבר איתנו על משהו קטן וטוב, וגם על הרבה דברים גדולים, וגם לספר על איך פותרים סכסוכים, סכסוכים עסקיים בכבוד או באהבה. אבל נתחיל במשהו קטן וטוב, ואורן רווח הוא למעשה הנשיא של קבוצת יוג'י העולמית, שזה קבוצה ענקית, שלמעשה זה, אם אני מבין נכון, למעשה אנחנו לוקחים פה מעגל של אנשים לעשות טוב, לחבר אנשים לעשות טוב, נכון? זה מה שאתה עושה למעשה. אז בוא תספר למאזינים מה זה הדבר הזה ואיך אפשר להתחבר למי ששומע אותנו ורוצה לעשות טוב.
באהבה גדולה. אז קודם כל תודה על הפרגון מנשה. ואנחנו בעצם את יוג'י הקמתי לפני מספר שנים. המטרה של יוג'י בעצם הייתה ליצור נרטיב, שיח, שפה של דרך חיים חיובית. כי בחיים זה עניין של בחירה. אתה יכול להסתכל על הסיטואציה בצורה כזו ועל הסיטואציה בצורה אחרת. ומצאנו את הנוסחה הנכונה שמחברת בין אנשים, שזה סיפורי השראה וסיפורי ניסים, ומעשים טובים והתנדבויות וחדשות טובות. ובנינו קוד שיושב תחת אפליקציה, שמחברת בין אנשים לפי תחומי עניין זהים. כך כל בן אדם יכול להוות השראה אחד לשני. תוכל לראות איפה תוכל להתנדב, תוכל לשמוע סיפורים טובים. יש הרבה מאוד חדשות טובות, אבל לא נותנים להם במה. ובעצם בסוף היום זה עניין של מה שאתה מכניס לראש שלך. ככל שתכניס דברים שליליים, ככה הנרטיב שלך יהיה תחת לחץ. וככל שתתעסק בדברים יותר חיוביים, ותשמע חדשות טובות, ותשמע דברים טובים, אז בעצם אנחנו מדברים בכל השפות, והקהילה
תעשה
שלנו...
תעשה טוב, יהיה לך טוב.
בדיוק.
כאילו אתה להקיף את עצמך בטוב, ולמעשה לבנות
לגמרי.
קהילה
כן.
שעושה טוב. אז בוא תגיד לי איך בונים קהילה שעושה טוב, ואם אני עכשיו מאזין ואני רוצה להצטרף, איך אני עושה את זה?
אז קודם כל, יוג'י ניתן להוריד באפסטור, עושים או בחנות של גוגל, עושים, לוחצים יוג'י, United for Good, ובעצם פותחים אפ. האפ הזה מדבר בכל השפות, הוא אומר לך להגדיר את תחומי העניין שלך, ומכאן אנחנו ממשיכים לטפל בך, מנגישים לך את האנשים שיש לכם תחומי עניין משותפים, חדשות שלפי תחומי העניין שלך, ואתה נכנס לעולם המקביל של כל מה שאנחנו שומעים. ליוג'י ניתן גם להצטרף באינסטגרם, לקהילת יוג'י, יוג'י United for Good, גם בטלגרם, גם בטיק טוק, גם בפייסבוק, ובעצם בכל ערוץ אנחנו דואגים לשים את כולם בסופו של דבר בקהילה אחת שהיא קהילה תומכת, אוהבת ומפרגנת. ועוד דבר אחד קטן, אצלנו אין לייקים באפליקציה, יש תודות. וכל תודה נספרת. ככל שהקהילה תגדל, הערך של התודה הוא גם ערך פיננסי, ובעצם אנחנו דואגים להוריד את יוקר המחיה.
איך?
כי לקהילה גדולה יש כוח, ואנחנו מחברים בין עסקים לבין אנשים באהבת חינם. ולכן אתה לא צריך לשלם על הליד, אז כל ההנחה הולכת ישירות לצרכן.
מדהים, כך שלמעשה אני יכול לרכוש,
כן.
למעשה מוצרים בהנחה,
כן.
כי אני דילגתי על כל,
כל המתווכים בדרך.
יפה, ומעבר לזה אתה גם אומר לי, שאם אני משתתף פעיל ונותן תודות ומעריך ומוקיר, זה אפילו יכול לבוא לידי ביטוי בהנחה נוספת של נקודות שהן שוות כסף.
בהחלט, לא צריך לקנות בישרקת כדי לקבל נקודות. אפשר להפיץ את הטוב, ולקבל תודות, והתודות הופכות לנקודות. יוג'י זה מיזם שהוא בעצם מדבר בכל השפות, הטכנולוגיה מתרגמת, אם אתה דובר עברית, אז אתה תקרא בעברית, אם הוא דובר אנגלית, הוא יקרא את שלך באנגלית, אתה תקרא את שלו בעברית.
מדהים,
פתרנו, מדהים. השתמשנו בטכנולוגיה לפתור את בעיית התקשורת בין אנשים.
שאלה אחרונה על יוג'י, תן לי דוגמה למשהו, אם אני עכשיו מאזין ורוצה להצטרף, תן לי דוגמה למשהו שמציף לי ערך, משהו שעושה לי טוב.
אז אני אתן לך דוגמה מהיום. אחד הדברים שפרסמתי השבוע, זה שיצא לי לפגוש ילדה בת 20, שחולה במחלה שיש אותה ל-30 אנשים בעולם.
וואו.
כן, זה מחלה ששתי שליש מהזמן ישנים. ואבא שלה סיפר לי שהיא אוהבת קוסמטיקה. אז אמרתי לו, תביא לי אותה למשרד. מהיום שהגיעה אליי למשרד ונפגשנו, ראיתי שהקוסמטיקה, הסיפורים על הקוסמטיקה מהירים אותה. אז כבר חודש ימים היא כבר לא ישנה.
וואו.
זאת אומרת, החלימה.
איזה יופי.
והיא הפכה להיות משפיענית אצלנו בחברה, והיא מסתובבת כל היום בשטח. ו...
הנה דוגמה קלאסית של המשמעות. לעשות טוב,
כן?
וחזר לך בטוב בעקטרון.
אמת.
איזה יופי.
לגמרי.
מקסים. ואני חייב לומר שכמי שמכיר אותך אישית כבר הרבה שנים, אז אתה, כל מה שאתה אומר זה אכן כך. הלב שלך טוב וגדול.
תודה רבה.
ואני מאחל לך שתמשיך לעשות טוב, אורן.
תודה רבה, מנשה.
ובוויש גדול אנחנו עוברים לחלק הנוסף של התוכנית, ועכשיו אורן רווח מחליף כובע, ועכשיו הוא בכובע של אדם עסקי. למעשה אורן, אתה חולש על קבוצת חברות מאוד גדולה, נכון? אתה נשיא קבוצת אסטי לאודר בישראל, שלמעשה, מה זה, בובי, בראון, מק, תן לי את כל ה...
אז אני ב-20 שנה האחרונות משמש כנשיא ויו"ר הקבוצה. אנחנו מחזיקים 19 חברות שונות בארץ, אסטי לאודר וקליניק ומק ובובי בראון וטום פורד וג'ו מלון, מעסיקים כמעט 1,000 עובדים, ובעצם נחשבים לאחת מקבוצות הריטל הגדולות ביותר במדינת ישראל. אנחנו גם משווקים ברשתות השיווק כמו סופר פארם, משביר, אפריל, אבל אנחנו גם ריטיילרים, יש לנו... עשרות חנויות במדינת ישראל, בקניונים של מק, של ג'ו מלון, של בובי בראון.
מדהים. עכשיו, כמי שמעסיק יותר מ-1,000 עובדים, ואני חושב שלאורך השנים עברו דרכך אלפים אלפים של עובדים לאורך השנים, כמי שיש לו מאות אלפי לקוחות, כמי שעובד עם מאות רבות של ספקים, אז מן הסתם, מטבע הדברים, יש מחלוקות, יש סכסוכים, אין דבר כזה שיש עסק שאנחנו לא קורא, אנחנו בני אדם, זה קורה. אז בוא נתחיל עם המקרה הקלאסי של עובדים, אוקיי? כן. אתה מעסיק והם עובדים, בטוח שיש מחלוקות, בטוח שיש סכסוכים, בטוח שיש פיטורים, בטוח שיש כעסים. איך אתה פותר את זה? איך אתה מגיע לבית משפט? אתה מגיע לבית דין לעבודה? אתה מגיע לתביעות?
אז קודם כל אמרנו יוג'י, נכון? כן. אז יוג'י זה שיטת חיים. ומבחינתי, ב-20 שנה האחרונות עברו תחתיי למעלה מ-15-16 אלף עובדים שנמצאים היום כמעט בכל חברה במשק. ואני מסתכל על עובד, מבחינתי כל עובד הוא מותג. ובכלל, לעשות שותפות עם מישהו או לעבוד עם לקוח או לעבוד עם ספק, זה שותפות. ושותפות צריך לדעת לנהל בכבוד ולדעת מתי לשים את הפסיק כדי לא להגיע לסכסוכים. אני, ברוך השם, עד היום לא הגעתי עם אף עובד שלי לבית משפט, גם אם הוא עזב.
לא היה לך שום עובד בבית משפט?
לא.
אף פעם?
לא,
איך זה קורה? מה, לא היו סכסוכים של כעס וכן הלאה? מה בדיוק היה?
תשמע, קודם כל אנחנו משתדלים לעבוד בכבוד הדדי.
כן.
נכבד את העובדים שלנו.
כן.
בדיוק כמו שהם מכבדים אותנו. למעלה ממחצית מהיום שלהם הם נמצאים במקום העבודה. ומקום העבודה זה גם אנחנו, גם אני עובד שם, גם הבעלים עובד שם, גם המנכ״ל עובד שם, וגם העובדים עובדים שם. וכולנו ביחד יוצרים אחד גדול משותף. אז היו עובדים שרצו להתפטר, והתפטרו ועזבו אותנו, והיו עובדים שהיה לנו איתם סכסוך, אבל תמיד דאגנו לסיים בצורה יפה, העדפנו לא להגיע לבתי משפט, סתם לבזבז כסף, ותמיד מצאנו את עמק השווה. החוכמה היא לדעת למצוא את עמק השווה, אבל כל זה לא נעשה אם מתחילת הדרך לא נבנה אמון, לא נבנה טראסט, לא נבנתה מערכת יחסים. עובד, מעסיק, זה עניין של מערכת יחסים, שצריך לדעת לנהל אותה בכבוד ובאהבה. אני יכול לספר לך סיפור קטן עלינו.
טוק טומי.
אנחנו חברה שמעסיקה 93% נשים בחברה.
וואו.
וכל הריון של מישהי שנכנסת אצלנו לעבודה, וזה כן. מדווח אלינו, מסתובבים פעמון במשרד, ומכריזים שיש לנו לידה קרבה במשרד.
איזה יופי.
לכבד מקסים. את המפעל השני של, של העובדת. להיות בן אדם, להיות אנושי.
אתה יודע, התפיסה הזאת, שעובד, שעוזב, גם אם הוא בסכסוך איתך או במחלוקת איתך, הוא מחר יהיה השגריר שלך.
בהחלט.
בתפיסה מאוד ייחודית.
בהחלט.
אני לא מכיר הרבה מעסיקים או עובדים שככה בכלל מנהלים את מערכת היחסים שלהם.
בסוף היום אתה רוצה...
ואתה אומר שבסופו של יום זה מוכיח את עצמו.
בוודאי, כי אם אתה רוצה ליצור שם טוב לארגון שלך, לחברה שלך, אז כל אחד שמדבר עליך, בין אם זה ברדיו, או בין אם זה עם חברים, או בין אם זה עם לקוחות שלנו, עדיף שיהיה שגריר טוב ולא שגריר רע. אז צריך לעשות את החשבון, ולהבין שבסופו של דבר משתלם להיות טוב.
ובוא, בכל זאת, אתה מדבר פה על עסק שמגלגל סכומי הטק, אחד הריטיילרים הגדולים ביותר בישראל. ואיך אתה, בכל זאת, אם יש לך מאות אלפי לקוחות, לקוח לא מרוצה, כועס, אמרו לו ככה, יצא ככה, המוצר כזה, מה?
תראה.
ספקים. תספר לנו...
אני אספר לך סיפור מעניין. כשהתחלתי את דרכי, אז אני זוכר שהגיעה עיתונאית מאוד מכובדת לראיין אותי, וכמעט 4 שעות עשינו ראיון, בכל זאת נשיא קבוצת החברות אסטילאודר, והראיון של איזה כמה שעות, ומחרת בבוקר, לפני הפרסום, אז אמרה, טוב, תן לנו איזה צהוב, על איזה...
מישהו בשוק בטח. כן.
אמרתי, אין לי צהוב. מה, אין לך צהוב על אף אחד, אף פעם לא רבת עם מישהו? אז גם אם רבת עם מישהו וגם אם התווכחת עם מישהו, בסוף היום המטרה היא משותפת. אנחנו מסתכלים בגישה צרכנית, שבסופו של דבר המוצרים שלנו ינגשו בחנויות, וצרכן נמצא גם ברשת הזו, וגם ברשת הזו, וגם ברשת הזו, ואין סיבה לריב. אז צריך למצוא את הפתרונות, להגיע לעמק השווה. פעם אתה מוותר, פעם הוא מוותר, אבל בסופו של דבר יוצרים בעצם את הדרך, שזה הדבר הכי חשוב. כי זה לא העיקר רק למכור ורק להיות מונפק ורק כסף. יש מה שנקרא humanity, אנושיות. ודברים צריכים לעשות עם לב פתוח, עם הרבה אמון, והכי חשוב, עם חוזים כתובים. כי כשיש חוזה, הרבה מחלוקות נפטרות.
כמה נכון. אתה יודע, אני מרצה בדיני חוזים, ונתתי לסטודנטים שלי בדיוק עבודה על חברה גדולה ועוד איזה... גוף עסקי שהתקשרו איתו בחוזה בעל פה. ואילו צרות, ונתתי להם פסק דין שניתן חודש שעבר בבית משפט על המשמעות של חוזה בעל פה. אחרי שנים של דיונים בבתי משפט, איזה סיפור. וכמה זה נכון שיש חוזה כתוב,
כן.
שכל צד יודע בדיוק מה יש, מה אין, ולא משאירים דברים פתוחים, כי כל אחד מצפה למשהו, לא.
הכל ברור.
כתוב והכל ברור מלכתחילה.
לגמרי.
עכשיו, אנחנו הכרנו לפני המון שנים,
נכון.
כשהתמודדנו לנשיאות לשכת המסחר.
אמת.
והיינו יחד חברים בהרבה שנים בנשיאות איגוד לשכות המסחר.
נכון.
עכשיו תגיד לי, את הרעיונות שלך, איך אתה מפיץ את זה בתחום העסקי, בארץ, בכלל, לא רק בקבוצת החברות אסטילארד?
אז אם אני צריך לסכם את כל הרעיונות שלי, בשתי אותיות, זה U ו-G. כי בסוף היום, זה לא משנה אם אתה מוכר קוסמטיקה, או אם אתה עורך דין, או אם אתה כלכלן, או אם אתה בעל תחנת רדיו. בסוף היום זה אנשים שבונים מותגים, ולא מותגים שבונים אנשים. ודרך חיים שהיא אגונה, נכונה, או בשלוש אותיות אמת, זה דרך חיים שבסופו של דבר מובילה לעשייה נכונה, לעשייה ברוכה ולהצלחה. אז אני הבנתי אני מרצה באוניברסיטאות, אני מרצה בהרווארד, אני מרצה בעולם על crisis management, איך לפתור משברים. ואפשר לא להגיע למשבר, אם הדרך היא נכונה, אתה מונע את המשבר. וכך בחרתי להפיץ את תורת הניהול שלי בכל העולם.
תספר לנו על משבר, התחילה מלחמה, התחילה קורונה להבדיל. כן. מה אתה עושה? איזה יש לך יותר מ-1,000 עובדים. אין סוף בעיות, חוזים עם קניונים, בלי סוף, אתה עשרות חנויות, לא?
כן. אז כשהתחילה הקורונה, אנחנו היינו סדר גודל של 2,000 עובדים, וביום אחד הכל נסגר. ואני שימשתי אז גם כיו"ר החטיבה הקמעונאית בלשכות המסחר, והרבה חברות יצאו לרחובות, להפגנות, שאנחנו יפתחו את המרקט. ואני מצאתי את עצמי בבית שלי בדבריה, חושב, רגע, מה אני עושה? מה, אני אסע עכשיו להפגין? יש קורונה, אי אפשר לצאת. אבל אז אמרתי, רגע, אבל יש לי אתרי אונליין. stillouder.co.il, mac.il, ואמרתי, אז בואו נחלק לעובדים מחשבים, ויש לנו משפיענים, ומי שרוצה קצת קוסמטיקה בבית, אז אנחנו ננגיש לו את זה.
איזה יופי.
ואנחנו קפצנו אחרי שבוע שהתחילה הקורונה, מ-500 הזמנות באונליין ביום שהיינו מקבלים, ל-15,000 הזמנות כל יום.
ביום?
ביום.
מדהים.
מה שהחזיר את החברה שלנו לפעילות רגילה, שבוע אחרי תחילת הקורונה.
נראה לי את החברה היחידה במשק שהייתה שבוע.
אבל הרעיון הוא בתוך כל הדבר הזה, הוא באמת, החיים הם מאוד מטלטלים. ובמיוחד עם התקופה המורכבת שאנחנו עוברים, והחדשות הלא נעימות, והחדשות הנעימות, וצריך להיות ערוך ומוכן לכל תרחיש, למצוא פתרון, כי יש פתרון להכל. השאלה איך חושבים, השאלה מהי הדרך, מה הנרטיב.
מקסים. ואני אסיים ברשותך במשהו אישי שהוא כבר פורסם, שאתה למעשה גרוש, שהתחתן בשנית.
הייתי גרוש.
היית גרוש, שהתחתן בשנית, ועם מי התחתנת?
עם אשתי.
מדהים.
כן.
אז בוא תספר לנו, איך מבית משפט אתה פתאום מגיע לאהבה מדהימה כזאת? איך זה קורה?
אז אני וצפנת היינו נשואים עד גיל 40-15 שנים, 3 ילדים, רום אגם ושקד. ובגיל 40 הדרך התפצלה, התגרשנו, ואחרי 7 שנים הבנתי שכיוג'י אמיתי, שאתה מגלה ופותח את הלב שלך, שהדבר הכי הכי חשוב שלך בחיים, שאתה יכול לעשות, עושה או תעשה, מבחינתי, היה לחזור הביתה. המזל שלי שהסכימה לקבל. וברוך השם, התחתנו לפני 3 שנים, והכל חזר להיות הרבה יותר טוב, תמיד היה טוב, אבל גם חזר להיות הרבה יותר מכיל ואיכותי, וכל המשפחה עובדת ביוג'י, בכל המפעל הזה. יש מכנה משותף לעשות טוב.
כי מי שמעורב בזה, אני יודע עד כמה זה נכון. ואני מאחל לך, אורן יקר, חבר יקר, שתמשיך לעשות דברים טובים. תמשיך להפיץ את הטוב מסביבך.
תודה רבה.
ותמשיך לעשות גם בתחום העסקי, וגם בתחום הכללי של קהילות שעושות טוב.
נכון.
ולהפיץ טוב. ושעושים עסקים גם בטוב. ואני גם יודע את זה באופן אישי. שעושים עסקים בטוב, בסוף גם מצליחים.
בהחלט. בנו את כל הקהילות בעולם מנשה. אבל קהילה אחת, פספסו שזה הקהילה של הלב. אז שכל אחד יגלה את הטוב שבלב שלו, בלי שישפטו אותו, וביחד נחבר את כולם.
מדהים.
תודה אז, רבה.
אז ברוח נפלאה שכזו, אז אנחנו נעבור, וזו תוכנית הסכסוכים, אתה מבין מה קורה? אי אפשר פה איתך סכסוכים. מקווה שעם ישראל, אחרי הפרסומות, קצת יהיה קצת יותר דם. טוב, וחזרנו, ואחרי דברי האהבה והכבוד, של אורן רווח שלנו, אז בואו נעבור לעורך דין ישראל מוסינסון, שהוא היה היועץ המשפטי של קבוצת איילון, והוא בורא ומגשר במוסד הישראל לבורות עסקית. ואתה יודע, כמי שאתה עבדת גם במשרדים פרטיים, גם היית אחראי על כל תחום המכרזים בעיריית תל אביב, ואתה מרצה בכל מיני מוסדות אקדמיים וכן הלאה, השאלה היא, שאנחנו, אני רוצה לשאול אותך דווקא לא על הדברים הקלאסיים של בורות מול בית המשפט, אלא דווקא על מה שעובר מתחת לרדאר, אוקיי? שאני יודע שתמיד אתה אוהב לצטט את מה שאביגדור פלדמן כותב על ההבדל בין בוררות לבין בית משפט. אז בוא תגיד לנו ככה על הדברים שהם פחות קלאסיים שמדברים עליהם. בוא נשמע, נחכים קצת בעוד דברים מעניינים.
ערב טוב, גם למנשה, גם לאורן שעדיין איתנו, אני שמח מאוד להיות כאן, אז, ואני גם שמח מאוד שבחרת להתמקד דווקא בתחום של לכאורה דברים שעוברים מתחת לרדאר, כי אני ממשיך את הקו של אורן, גם לבוררויות ולגישורים מגיעים בני אדם.
מה, לא נראה פה דם הערב, אני לא מבין, תוכנית הסכסוכים.
דם זה לא אומר שזה צריך להיות עם אלימות, אפשר להכיס דם גם בלי אלימות, תאמין לי.
כן, דבר איתנו.
ואז מה שאתה דיברת על מה שאמר...
אז אתה ממשיך באותו קו למעשה, ויש את הקו שאני צוחק, כי בסוף... אני בדיוק אותו הדבר. ואני מאוד מאמין בזה. מאוד מאמין בזה. אני יכול להגיד לך, כן, דבר, סליחה.
בתור נשיא המוסד לבוררות, אני חושב שזה מאוד ברור שאתה מאמין בזה. האמת היא שאביגדור פלדמן, אני שמעתי אותו גם בקורס באוניברסיטה בתחום הזה, וגם מאמר שהוא פרסם, אפשר למצוא אותו באינטרנט, הוא לא מדבר על ההבדל בין בוררות לבין בית משפט, הוא מתאר רק דבר נורא מעניין. איך משפיע המבנה הארכיטקטוני של בתי המשפט על אופי הדיונים שמתנהלים שם.
בוא נשמע.
והוא בא ומדבר, לדוגמה, כך את בתי המשפט של תל אביב, כולנו מכירים אותם, שיש שם שלוש מערכות שונות. יש שם מערכת אחת של אולמות ומסדרונות לציבור, יש לנאשמים את המעליות שלהם והמרתפים שלהם, ויש לשופטים מערכת לגמרי נפרדת של מסדרונות, חדרים, מעליות, ויש כאן שורה אחת שאני אוהב שהוא אומר, שהנה, נפרדת לגמרי משתי המערכות הקודמות, זו של השופטים, שגם להם יש את המעלית והמסדרונות שלהם, ומקסימום אתה יכול לראות את הנעליים שלהם הולכות מעל הראש שלך.
כמי שהיה, גם אתה היית, שנינו היינו מתמחים בבית המשפט, אז אנחנו יודעים את מערכות המעליות והמסדרונות של השופטים,
אני גם הופעתי בבתי משפט.
שאולי הולכים באמת מעל הראש שלנו.
אני גם הופעתי בבתי משפט, ואני, האמת היא ששוב,
בלשונו הציורית של אביגדור פלדמן.
כן, לא תשמע מני הרבה ביקורת על בתי המשפט. אני כן חושב מתוך מה שאני עושה בשנים האחרונות, שלנו כבוררים ומגשרים יש אלטרנטיבה שבלא מעט מקרים היא יותר טובה, היא יותר מתאימה. ואתה דיברת על כל מיני דברים שהם מתחת לרדאר, אז שוב אנחנו מדברים על בני אדם. בוא תשווה את אופן הכניסה של צדדים עם עורכי הדין שלהם לבית המשפט, ואופן הכניסה שלהם להליך של בוררות.
חלוטין.
פה אתה עובר דרך מגנומטרים, אתה עובר בדיקות של ביטחון, תשים לב איך נראים הצדדים ליד האולם, לפני שהם נכנסים.
מרחק בלחץ. מאוד, וכל לחץ אחד
גדול,
תופס פינה.
תבוא ותנסה להתמקד בעיניים שלהם, ותראה עם כמה עוינות הם נכנסים לתוך האולם. עכשיו, תראה, אני לא תמים. ברור שכשמגיעים לסכסוך משפטי, יש עוינות, ולפעמים היא אפילו מאוד מאוד מוצדקת. אבל כאשר היא מגיעה לגבהים מיותרים, היא לא עוזרת לדיון. אז קח את הדבר הזה כאשר אתה בא לבוררות או לגישור, זה במשרד פרטי, או גם משרדים כמו של המוסד לבוררות, המשכן לבוררות, לא משנה, זה מקומות שנראים הרבה יותר מזמינים. הם נכנסים ויש מישהו בכניסה שגם מחייך אליהם. זה יכול להיות מזכיר או מזכירה, זה יכול להיות מישהו שמציע להם כוס קפה, כל מיני דברים שבבית המשפט כמובן לא קיימים. עכשיו, תחשוב על עוד דבר, כשאתה מגיע לבית המשפט, גם בתוך האולם, גם בחוץ, יש הרבה מאוד צדדים אחרים עם כל מיני עניינים, לפעמים גם שממש לא קשורים לתחומים שלך. וגם משם אתה קולט הרבה פעמים וייבס לא טובים, שלא עוזרים לניהול התיק על ידך. תיקח אפילו, בוא ניקח את סידור הישיבה. באולם של בית משפט, מטבע הדברים, יש שופט שיושב מורם, כי ככה גם בנוי בית המשפט. יש לזה מטרות, יש לזה חשיבות במקרים מסוימים, אבל תשווה את זה ואתה מכיר את התחום. נכנסים להליך בוררות, כולם יושבים סביב שולחן אחד, הבורר באותו גובה עם יתר הצדדים, ויש גם לזה משקל. גם זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב ומאוד יכול לתרום לדבר הזה.
זה מאוד מעניין, אבל זה באמת, זה פעם ראשונה שמישהו באמת בא ומספר לנו, ככה מאיר את עינינו בעניין הזה שאנחנו כולנו מכירים, אבל אף אחד לא הקדיש לזה כל כך הרבה. ותגיד לי אתה, ואולי אפילו אתה אורן, כיצד שנגיד כך או כך, או אתה ישראל שמסתכל, גם היית כעורך דין וגם כבורר, איך אתה רואה, מה אתה מרגיש בהבדל של הצדדים שמגיעים, נאמר, להליך של בוררות, ו... הם לא עוברים, לא עוברים מגנומטרים, ואין שם עוד אנשים אחרים, ומקבלים אותם בחיוך וקפה, והבורר יושב איתם באותו שולחן, וכל האווירה היא אחרת לחלוטין.
אני יכול לתת לך כמה דוגמאות, אני יכול לתת לך דוגמה מהחיים.
תן לי, אין כמו דוגמה מהחיים.
כמובן שאני אתן מקרה, מקרים, מה שאני אדבר עליהם דוגמאות, זה שלא ניתן לזהות כמובן צדדים או זה. זה תיק שהיה דווקא הייתי מעורב בו בבוררות, דווקא כעורך דין שמייצג את אחד הצדדים. זו הייתה בוררות בנושא של עסקי שידוחים.
שידוחים?
שידוחים. אכן כן, היה שם הרבה מאוד כסף מעורב בעניין הזה. וזה התחיל בבית משפט עתיק, ואז השופט הפנה אולי בכל זאת לכו לבוררות, גם היה סעיף בוררות בהסכם וכן הלאה. בבית המשפט האווירה הייתה איומה ונוראה. למרות ששוב דובר שם בעניין עסקי לחלוטין. ברגע שהגיעו לדיון בבוררות, קצת לפני שהעניין התחיל, יושבים כולם סביב שולחן אחד. ונכנסת הבוררת, וכולם עם כוסות קפה וגם איזשהו כיבוד קל, וכמובן אתה יכול לתאר לעצמך, אם זה עסקי שידוחים, רצו גם בדיחות. זה הכליל את האווירה. לא שאחר כך הקרב היה קל.
אבל לא כבר התחלנו ממקום טוב, ומה שהשליך על הכל להמשך.
כן, וגם צריך לזכור שאני במיוחד עוסק בבוררות של צדדים עסקיים. אני לא נוגע במעמד אישי, ואני לא בגישורים פליליים, רק צד עסקי. אז יש שם הרבה מאוד, גם כמו במקומות אחרים, סנאות ועוינות וכעס, אבל זה עדיין צד עסקי. אנשים, ואני כן מנסה גם להעביר את המסר לא פעם, היום אתם מסוכסכים נורא קשה, רגע אחרי שיינתן פסק או שנגיע להסכם גישור, יכול להיות שחצי שנה אחר כך תמצאו את עצמכם עוד פעם משתפים פעולה, מכיוון שזה צדדים עסקיים. בסופו של דבר, רמת העוינות היא לא תמיד נשארת גם אחרי שנגמר ההליך. וזה דבר טוב, והתפקיד של בורר, ושוב, מכיוון שאני בא גם כעורך דין פרטי, והמון שנים כיועץ משפטי, בכל מיני חברות עסקיות, וגם כמנהל המכרזים של עיריית תל אביב וכן הלאה, והיום בשנים האחרונות אני מנהל בוררויות וגישורים. אני מכיר את זה מכל הצדדים.
זאת אומרת, אתה למעשה בא מהנקודה שלמעשה התפיסת עולם של אורן, שהיא באה ואומרת, כל אדם בסוף, הוא יהיה גם שגריר שלי, אפילו שהוא עכשיו מתפטר ועוזב והולך למקום אחר, אם אני איתו בטוב, הוא יהיה השגריר של המקום הזה, של מקום העבודה הזה, כי היה לו טוב שם, אני החזרתי לו טוב, ודאגתי שיהיה לו טוב. ואתה אומר שגם צדדים עסקיים, מה שנכון מאוד, מי כמונו יודע שבלמשל בבוררויות, ובמיוחד בהליכי גישור, אנחנו גורמים לצדדים לעשות אחד ועוד אחד שווה שלוש. כלומר, במקום שהם יריבו ויחתכו באמצע ונגיע לאיזשהו סיכום, אנחנו להפך, אולי יכולים לעשות חיבור כזה שמאז יצא מתוק, שבסוף, בסופו של יום, המודל יהיה מודל מנצח, ששני הצדים יהיו מרוצים, ואפילו ימשיכו יחסים עסקיים לאורך זמן.
זה נכון, אבל אני כן חייב לשים סייג למה שאתה אומר. כי אם אני לא מנהל גישור אל הבוררות, בסוף ההליך לפחות צד אחד לא יצא מרוצה. אין מה לעשות. זה חלק מתוך העניין. אבל החשיבות שלי היא מה שאני מייחס לו חשיבות, שזה שגם הצד נניח שמפסיד, ירגיש שהוא קיבל את מלוא יומו, הוא ירגיש שכל הטיעונים שלו נשקלו, הוא קיבל את כל ההזדמנות להביא את כל הטענות ואת כל הראיות שלו, וזה נורא נורא חשוב.
יש הרבה מחקרים על זה דרך אגב, אקדמיים, שמצביעים על כך שאם צד מרגיש שהיה לו יומו, שהקשיבו לו, שהבורר היה מקצועי, שהבורר היה אכפתי, גם אם התוצאה היא לאו דווקא לטובתו, הוא מקבל את ההכרעה.
Okay. אתה לגמרי צודק, ואני יכול להגיד לך שגם עליי כבר התקבלו המלצות לבוא לנהל את הבוררות או הגישור בפניי, כשהתברר לי בכלל שההמלצה הגיעה מהצד המפסיד.
יפה.
זאת אומרת, זה לא אישי רק אצלי. עכשיו, אני אתן לך דוגמה נוספת. כל התקופה האחרונה, אני מרגיש שבאמת הנושא של בוררות וגישור, אחד התחומים שהכי מתאים שהוא יתפוס בו, זה הנושא של הייטק.
נכון מאוד.
לגמרי.
במיוחד הנושא של חברות, נכון. מהשלב של, אם זה סטארט-אפים משלב הסיד, דרך ראונד 1, 2, 3, גם לפעמים אחרי ש-IPO, כשהם יוצאים לשוק וכן הלאה, מכיוון שהנושא של הלוחות זמנים המהירים, היעילות, הצורך, נוצר סכסוך, הצורך לנקות אותו ולהעביר אותו הכי מהר שאפשר, שווה, הם גם מבינים שבסופו של דבר זה יוצא יותר זול מאשר להגיע לבית משפט.
לחלוטין.
אני חושב שאם נסתכל רגע שנייה על המקור, על השורש, במילה בוררות או גישור, לעומת המילה משפט, אז בסופו של דבר זה אנשים. כשאתה אומר, יש בוררות, אז יש זמן לברר את, את הנושאים.
מחלוקת, כן,
בשני,
את הנושאים,
בין,
כן.
בין שני, אתה נותן שווה בשווה לכל אחד להציג את עמדתו, ולברר את הנושא. זה שאתה בא ואתה אומר לברר את הנושא, אז כבר התדר הוא חיובי. ואז כמובן שנכנס הגישור כדי לגשר בין שניהם. כשאתה הולך לבית משפט, אז השופט עולה במעלית נפרדת, והעורך דין ההוא עולה במעלית נפרדת, והעורך דין ההוא עולה במעלית נפרדת, וכל הנושא הזה של גישור, כן?
מתעיין, הוא נעלם.
זז הצידה ואתה במשפט.
תשים לב ש... כן. תעשי לדבר מאוד מאוד חשוב הנושא הזה, כי הצדדים בעצם, בבוררות ובגישור, הם אלה שבסופו של דבר קובעים איך ההליך יתנהל.
נכון.
הם מחליטים אם תהיה כפיפות לראיות, לסדרי דין, לדין מהותי, האם בכלל ללכת לבוררות. לא פעם אני מוצא את עצמי כמי שמדרבן את הצדדים, לבוא ולייעל את הדיון שלהם, אני לא פעם מוצא את עצמי אומר, רבותיי, אני מקבל, על כל שעה שאני משקיע, אני מקבל כסף. אבל אתם אלה שמשלמים, חבל. זאת אומרת, אם אתה חושב שאתה צריך להביא שבעה עדים כאן, אבל מספיק שלושה, תרצה שבעה, תקבל את כל הזמן שבעולם. אבל תסגור, זה גם יעלה לך. ואתה רואה, זה מאוד גורם לצדדים לעשות את הדברים יעיל יותר. וזה חלק מתוך התחושה היותר נוחה בסיטואציה שבבסיסה היא לא נוחה.
יפה.
אנשים באים כשהם בקרב.
סכסכים.
אין מה לעשות.
כן.
יפה, אז אנחנו למעשה מדברים כאן על מחלוקות שנוצרות בכל עולם עסקי שהוא. ואנחנו למעשה נותנים כאן כלים למאזינים שאפשר גם אחרת. אפשר גם אחרת, במקום להגיע לבית המשפט ובאמת לבוא ולהתנצח, ובית המשפט הוא מכריע, וכל התהליך הוא תהליך כואב ומלחיץ מאוד, אנחנו יכולים להציע אלטרנטיבה. אלטרנטיבה של בין אם זה בוררות, בין אם זה גישור, שבוררות אמנם ההכרעה, אבל כמו שאתה אומר, זה אווירה אחרת לגמרי, ותחושה אחרת לגמרי, וההליך הוא מהיר, ודיברת על הייטק, אז באמת אנחנו, כשמדברים על הייטק, אז את, כמו שאתה יודע, הקמנו מחלקת הייטק במוסד הישראל לבוררות עסקית. בגלל החשיבות של הייטק, שאם למשל אנחנו צריכים לנהל בבית משפט הליך של שנים, זה קטסטרופה מבחינת חברה.
לגמרי.
שגם הכל רשום במאזנים, והכל רובץ כנטל ואבן ריחיים על הצוואר של החברה.
וגם לא קל לגייס כסף שאתה נושא גיבנת.
ומי רוצה לגייס כסף שיש לך גיבנת כזאת, מי ישקיע בך? כי אתה יודע, באים משקיעים זרים, אנחנו לא יודעים, אתה אומר שזה שום דבר, אבל אנחנו לא יודעים. אז ברור שאתה רוצה הליך מהיר, ובמוסד לבוררות עסקית, במחלקה הזאת של הייטק, יש לנו כללים ייחודיים להייטק, שהדגש הוא על מהירות, מקצועיות, כי צריך להבין בתחום, ולא כל אחד מבין בתחום. והכללים האלה, דרך אגב, הומצאו על ידי משרד המשפטים, ואנחנו הצגנו את משרד המשפטים באונסיטרל.
מדהים.
והכללים האלה התקבלו בעולם. כללים, כללי בוררות להייטק.
אני יכול לספר לך, אתה ביקשת, דיברת על המקצועיות, מכיוון שכבר היו לי כמה תיקים בנושא של הייטק, אני ביוזמתי הלכתי כדי להתמקצע, לעשות קורס בפרייבט אקוויטי, פרייבט קפיטל, שוב, כדי שצדדים ירגישו שהם מקבלים מישהו שיודע על מה הם מדברים.
נהדר, מדהים. אז הנה לנו, גם חיוביות, גם מקצועיות, וזה בדיוק הזמן לצאת לפרסומות.
תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב.
חזרנו, ועל הקו נמצא איתנו האחד והיחיד, עורך דין יגאל בורוכובסקי. מה שלומך, יגאל?
בסדר שלום דוקטור כהן, מה שלומך?
אני מצוין.
עורך הדין שחר, גם איתנו?
לא, אבל נמצאים איתנו פה חברי וידידי אורן רווח, והאיש היקר יגאל מוסינזון, ישראל מוסינזון, שהיה איתנו כאן עכשיו וסיפר לנו על כל מיני דברים מעניינים. וגם לך יש משהו לחדש לנו על חברות משפחתיות לקראת כנס שעומד להיות ממש בימים אלה.
נכון, עוד יומיים עומד להיות כנס ברשות לניירות ערך על חברות משפחתיות. אני מוביל שם את הפאנל שקשור ליישוב סכסוכים בחברות משפחתיות. אבל לפני זה אני רוצה לשאול לך, יש הרבה או מעט חברות משפחתיות לתחושתך?
אני לדעתי אינטואיטיבית יש המון חברות משפחתיות.
רוב החברות המצליחות בישראל, בעולם, הן חברות משפחתיות. נתון מפתיע. ומשפחתיות,
אז כמה זה רלוונטי? כמה זה רלוונטי לנו? אז בוא תספר לנו באמת איך מיישבים סכסוכים. עד כמה, דרך אגב, שאני יודע, לפחות ממחקרים שאני מכיר, ושוב, זה ידע אישי שלי, לא יודע עד כמה, אני חושב שזה אמפירי, אבל שמגיעים לדור השלישי, יש פיצוצים?
הרבה לפני הדור השלישי יש פיצוצים, אבל שוב, קודם כל אני רוצה שיהיה ברור, חברות משפחתיות זה נוסחה שעובדת. למה חורג מגבולות הפינה? אז כל מה שאני הולך להגיד על החסרונות והקושי בניהול סכסוכים בחברה משפחתית, לא אומר, לא מנסה לשכנע את הציבור המאזינים שלא להקים חברה משפחתית, להפך. ובכל זאת, משפחה כמו משפחה, לא תמיד מסכימים, נכון? יש חוסר או קשיים אינרנטיים בעצם העובדה שיש משפחה, והזכרת את אחד מהם. הקמנו את העסק, אנחנו כבר הגענו לגמלאות, יש לנו כמה ילדים, למי מעבירים את העסק, ילד אחד מוכשר, השני לא, האם אני בכלל רוצה להעביר את העסק, אולי אני מדמיין שעד גיל 70, 80, 90, 200, אני אקבע את כל ההחלטות וזה יהיה לי הכי טוב, או שאני חושש שאני אשחרר ואעביר את המושכות לילדים, ואז אני לא יהיה חשוב פתאום, ואף אחד לא ישאל אותי, ואולי אפילו ינשלו אותי. אלו חששות אינרנטיים, והרבה לפני איך פותרים סכסוך, צריך לוודא איך לא מגיעים למקום שיש סכסוך. והעברה בין דורית, בייחוד בחברה משפחתית מצליחה, היא משהו שצריך לחשוב עליו, ובניגוד לאופי הישראלי צריך לחשוב עליו שנים ועשרות שנים לפני שזה באמת מגיע לסכסוך. יש שם, גם אם תטפל ממש ברגישות, יש שם אירועים מאתגרים, וצריך לשים אותם על השולחן, צריך לפתור אותם.
יפה, אז מה אתה מתכוון לספר לנו בכנס? איזה כלים אתה הולך לתת לנו?
עכשיו בוא לרגע, אני התחלתי עם אופטימי, אבל רגע נשנה אווירה, לא הצלחנו להתכונן מספיק טוב, לא עשינו הסכמים, לא עשינו עברה בין תורים, ואז פורט סכסוך משפחתי. סכסוך משפחתי בחדר הגישור הוא שאלה מכשילה. כלומר, יש את הצד העסקי הרגיל, סכסוך בין שותפים, ויש גם את הצד המשפחתי, שלפעמים נוכח בחדר הגישור אנשים מבוגרים, 50-60, אבל איך אמא התייחסה בגיל 7 לאח אחד ולא לאח אחר, עדיין נוכח בחדר הגישור 50 שנה אחר כך, כי הוא סוחב את זה איתו. צריך לראות איך מפרקים ואיך מפרקים את המוקשים ואיך מגיעים לאינטרס המשותף. לפעמים, כאשר המשפחות עם קשר יציב ובפעילות עסקית שהחלוקה היא ברורה, ואני מכיר משפחות כאלה, זה עובד נהדר, אז אתה חותר להגעה לאיזשהו הסכם בין הדור השני או בין יחידי הדור השני, ולפעמים חתונות וזה, זה לא רק איש אדם, ולפעמים אתה מסתכל עליהם ואתה אומר, זה לא עובד, השולחן הזה לא יוכל לנהל עסק, הוא בקושי יכול לנהל את השולחן, ואז טוב לנסות ולייצר הפרדה. הפרדה יכולה להיות בעין, לוקחים את העסק, פצלים אותו, לפעמים זה לא כל כך קל, כשמדובר במקרקעין, יש עלויות מס, יש חברויות, אז צריך למצוא פתרונות יצירתיים. הפרדה יכולה להיות בכסף, אני אקבל את העסק, או יותר מהעסק, ואתה תקבל כסף, ולך תעשה איתו מה שאתה רוצה, אתה חושב על עצמך בתור מנהל גדול, מעולה, אז יש לך כמה עשרות מיליונים ביד, לך תבנה עסק של מנהל גדול.
יפה.
אם לא, אם זה לא מצליח, גם, יש לי עוד שתי דקות?
יש לך דקה.
דקה. אז אם זה לא מצליח, היכולת של סכסוך בחברה משפחתית לגרום נזק כביר ולהוריד את החברה למטה. יהיו איתנו בכנס המשנה למנכ"ל בנק הפועלים שיסביר מה קורה כשכל אחד הולך ומנסה לערב את הבנק בסכסוך. תהיה איתנו פליליסטית שאומרת מה קורה כשכל אחד מלשין על השני. יהיה איתנו ליטיגטור שאומר כמה שנים ואיך נראה שלא מסתדרים, ואני מקווה שכל אלו יובילו למסקנה הנכונה שחשוב למצוא דרך טובה לנהל את הסכסוכים בתוך הבית ולפתור אותם. עמדתי בזמנים
מנסה. יגאל, גם אתה בזמנים, גם כרגיל דיברת בצורה מרתקת, בדיוק דיברנו, אורן ואני בפרסומות, על האגו, על הרגש האדיר שיש בסכסוכים, והנה אתה בא ולמעשה בסכסוכים בחברות משפחתיות, מעלה על כך שזה לא רק סכסוך עסקי שהוא so called רציונלי, אלא גם משהו טעון מאוד וצריך פה הרבה מוקשים, ובהכירי אותך, מי כמוך יכול להציע מנעד כל כך רחב, כל כך מקיף, כל כך מעניין לכל מי שמגיע לסכסוך בחברה משפחתית. אז אני מאחל המון המון הצלחה בכנס, ואני רוצה להודות לך, יגאל, על כל מה שהיה, ומאחל לך הרבה הצלחה בכנס. אני רוצה להודות לישראל מוסינזון, על שהגעת לאולפן ולמעשה השארת אותנו בכל מיני עניינים מתחת לרדאר בעולם של הבוררות ובית המשפט. תודה לאורן רווח. שהגעת וגם סיפרת לנו על יוג'י עולמית ועל הפעילות המדהימה של הקהילה הזאת ועל איך פותרים סכסוכים עסקיים בכבוד ובאהבה. ואנחנו רוצים לסיים עם שיר שאולי כל כך מתאים לימים אלה, לשוב הביתה של ישי ריבו. שיהיה לנו ערב טוב ובשורות טובות לנו ולכל עם ישראל.
תודה.
אמן.